ככה בעקבות או בהתאמה לדברי הרב כאן, אז הזכרנו כמה הסברות באותו סגנון. דיברנו על מה שהרב כאן בעצמו מדבר, על הנושא של העבדות, שכאילו התורה מדריכה את האדם באופן שהוא בונה לא רק את ההווה שלו אלא גם את העתיד שלו. ולכן נגיד הנושא של העבדות, גם אם בסופו של דבר יש איזשהו, כאילו לרב אולי עונה על שני מצבים שיכולים לחשוב, גם אולי יש איזה עתיד עליון שבכלל לא תהיה עבדות בעולם, מצד אחד, וגם אם יש במצב בהווה, יש כאלה שהם עבדים, אבל זה לא מגיע להם, כאילו הם באופן אישי נגיד, מגיע להם להיות בני חורין. אבל התורה רוצה לקדם את העולם מההווה, אל העתיד. ולכן הכרחי, כיוון שבמצב ההווה האדם נדרש לעבדות, ויש, זה כאילו חלק מהטבע, מהמצב האנושי, ולכן צריך לבנות אותה באופן נכון. כן, נכניס בה את היסודות של צד של אחריות, של האדון כלפי עבד, דווקא זה שזה יהיה מסודר וחוקי, ואפילו ההתחייבות המוסרית שבאה איתי ביטוי גם בדין יום או יומיים, שמצד אחד לא מבטלת את זה שיש כאן אדון ועבד, אבל כן, גם כלפי אדון יש דרישה, כמו שראינו. כאילו שהתורה בעצם היא בונה איזה מהלך. והבאנו עוד שתי דוגמאות. דוגמה אחת, הבאנו את חזון הצמחונות והשלום, שזה ממש דברים דומים שהרב אומר, שהתורה לא באה למרות שיש אולי איזה חיסרון מסוים באכילת בשר, בזה שאנחנו לוקחים את חיי בעלי חיים, אבל התורה יודעת שאם אנחנו ישר נקפוץ למדרגה הזאת, אז זה יהיה לא נכון. זה לא יבנה את האדם באופן נכון, כי כוחות שליליים שיש לו ייצאו באופן אחר, ייצאו על בני אדם אפילו, והיכולת שלו לבדל את עצמו ממדרגת הבהמה לא תיבנה נכון. כלומר, התורה, גם אם שוב, כמו שאמרנו על העבדות, אז גם אם בהווה יש אנשים שיגידו ש... יש את הצד מסוים של, לפחות אנשים שרגשי הלב שלהם מורים להם שזה לא דבר ראוי לאכול בשר, חשבון חיים של בעלי חיים. וגם אם בעתיד יש איזה מצב עליון ששם באמת נחזור כמו לפני המבול שלא נאכל בשר, אבל הדרך מההווה לעתיד היא חייבת להיות שכן מתחשבים במדרגה של האדם ובונים אותו. זה הדרכה של התורה. עכשיו את מדרגה של האדם שיש בו צדדים כאלה שהם צריכים למצוא את המקום שלהם בזה שהוא אוכל בשר, ומצד שני כל הזמן גם להזכיר לו שהוא צריך לאט לאט להתעלות למדרגה יותר גבוהה, למדרגה עתידית. מישהו מומלץ, חוברת, מכירים אותה? צבע צהוב כזה, יצא עכשיו ספר כזה של הרב חגי לונדין, יותר בעריכות, מסתובב גם בבהירות, אבל זה באמת דברים נפלאים של המהלך שמה של הרב. חזון הצמחונות והשלום, מה שאני מכיר זה חוברת צהובה כזאת שהנזיר פעם ערך. שם כבר אפשר מאוד להרגיש את הטעם המיוחד של כל ההסברה הזאת. הרב שם מסביר הרבה מלכות קשות, נותן להם טעם ככה, ממש את דרישת טעמי המצוות. ואז הבאנו עוד דוגמה של מה שהרמב"ם אומר על הקורבנות. אמרנו שהוא כנראה המקור של הרב, שהרמב"ם אומר ש... אולי יהיה מצב עתידי שאדם יוכל לעבוד את השם בצורה מופשטת לגמרי, אבל האדם כרגע, אם לא נדריך אותו באופן שהוא מתאים לטבעו, אז יכול להגיע לשפלות האלילית. ובאה התורה לקחה את הצורך הזה כביכול, את הרצון הזה, את הדחף הזה, ועידנה אותו ורוממה אותו. על זה ההתנצלות. וזה אני רציתי להתנצל. שאני, כשהבאתי פה את הרמב״ם, אני חושב שכבר הבאתי את זה לפני כמה שבועות, אז אני הרגשתי שאולי עשיתי את זה ככה, כאילו זה אולי אחד הדברים התמוהים של הרמב״ם שיש במורה נבוכים, וגם היה נראה לי שלפחות לחלק מהחבורה פה זה לא היה מוכר עד שאני הבאתי את זה, וכאילו אני הבאתי את זה רק בתור דוגמה לעוד כמה דוגמאות של... דומה למה שהרב אומר כאן, רציתי פשוט לעשות את ההשוואה. עכשיו בהבדל, ש... ששתי הדוגמאות של עבדות ושל אכילת בשר, אין לנו בעיה לחשוב שיבוא איזה עתיד שזה לא יהיה. ועד רבה, זה אפילו קצת היינו רוצים להתקרב לשם, וזו ההסברה של הרב, שהתורה כאילו יודעת לא לקפוץ. אבל בעבודת הקורבנות, כאילו המשמעות היא שכאילו אנחנו צופים לאיזשהו פני עתיד שהוא יותר מזה, כן? זה, וזה כאילו צורם, כי אנחנו מתפעלים, והרמב"ם בעצמו כתב את כל לנחות קורבנות, לא כאילו חיטה שהייתה ולא תהיה, אלא כדבר שיהיה. אנחנו מרגלים וכו', נאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים. אז באמת, אני אומר, זה רק להתנצל שהרמב"ם באמת אומר את זה, וזה דבר חריף שהוא אומר, ובאמת, הרמב"ם גם אפילו, אני כאילו, הוספנו מדבריו, שכבר לא, הקדימו אותנו בזה, שזה לא נצרך רק לדורות ההם, אלא זה, כל עוד זה אדם או בטבע שלו, הנוכחי, הוא צריך את המקום המוחשי של עבודת השם. אם היו דורשים ממנו רק מקום מופשט, זה כאילו לא היה נותן מקום לחלקים היותר נמוכים, הגופניים של האדם, הדמיוניים שלו, ואז על כוחנו היה יורד. כאילו, הצורך לעקור מעבודה זרה זה לא רק דרך השלילה. זה משהו מהותי לטיבו של האדם. זה כאילו שפת הסברה ברמה. אבל
מה זה, משהו חולף?
לא, בכלל לא. לא אומר שזה חולף. הוא רק מסביר למה התורה בנתה את זה. הוא לא. בסוף הלכות מעילה, שזה סוף אחד מהספרים, בספר קורבנות, לעבודה, הרמב"ם אומר שיש בקורבנות האלה סוד. סוד נעלם. באמת, שזה שתי שיטות איך להבין את הרמב"ם. אפשר להגיד שבמורה נבוכים הוא נתן הסברה בשביל הנבוכים, כן? בשביל אלה שהם השפיעו מהפילוסופיה, אז צריך לתת להם איזה הסבר שצריך לתת למשהו יותר רגיוני, חינוכי כזה. ובהלכות מעילה, שם הוא אומר, שם נגיד את האמת, את הסוד. שיש בזה סוד. מה זה סוד? כמו הכוזרי, מה הכוזרי הסביר? מה זה הקורבנות? זה שזה סוד שככה השכינה שורה. הרמב"ן אומר בדרכו, כאילו, הרמב"ן חולק בחריפות על הרמב"ם, כידוע. לכן הרמב"ם הזה הוא לא כל כך סודי, נכון? יש לומד רמב"ן על התורה, מכיר אותו. יש פרשת ויקרא. אז ודאי חלקו עליו, בעלי הקבלה חלקו על הרמב"ם בעניין הזה. אז האם הרמב"ם בהלכות מעילה הודה לדבריהם ואמר, תראו לכם, אני אסבר תניקלה, אבל יש גם עוד. או שזה גוף השומר סוד מתכוון למורה נבוכים. האמת נראה לי שזה הפשט. שומר סוד. סוד של החינוך האלוקי. זה סוד. וזה סוד, כי באמת אין הדעת סובלתו, לכן זה סוד. זה לא כל כך קל להקל את זה. אז שוב, אז ב... מה הקושייה? לחזור.
אז אם אנחנו ממשיכים להתפלל שבוא נחזור לזה, אז מצב בעיניי אמור להיות.
שומע את השאלה? תענה. אני אגיד לך את האמת, שהכי טוב זה להגיד את האמת. אז אתה דיברת שנגמלנו מזה. אתם יודעים שהיום כשאנשים אומרים, נו, להגיע הזמן לבנות בית המקדש, להקריב קורבנות, אז מה עונים? כלומר, אם אדם יבוא ויגיד, כאילו יסיק מהרמב"ם המסקנה, ויש כאלה משכילים שאומרים, נו, באמת, אנחנו כבר בשלב אחר, ומצינו את זה, המקדש העתידי ייראה אחרת. אז אנחנו ננזוף בהם, מה זאת אומרת, תפילת מוסר, וקרב אזורנו, היינו אצלנו לך ברינה, בית מקדשך בשמחת עולם, ושאנו עשה לפניך את קורבנות חובותינו, וכו' וכו'. זה מצד אחד, נכון? מצד שני, אם יבוא אדם להגיד נו, זה כל כך נכון, אז כמו שארץ ישראל אנחנו נורא עברנו חלוצים, וגם אם זה לא בדיוק, זה היום תמיד מקובל ב... אז בואו העניין של הקורבנות. אני בעצמי מכיר, ידיד, חבר, למד פה בישיבה, חוצניק, שקר נראה קצת נקורב לרב מאיר, כאן אז צוקל, והוא הלך פעם לעשות ניסוך מים, באחד החגים. איך הם... לא יודע איך המשטרה נתנה להם, כי אולי הם לא עשו כמו... יש הרי את התנועה של נמני הר הבית, שהם בעיקר עושים איזה שואו, אז כל מה שכל משטרה בא, ובית המשפט וזה, סדר הציבורי וכו'. אבל בשקט, נכנסו כמו שכולם נכנסים, רק מה הבעיה להיכנס עם איזה בקבוק מים, לשתות אפילו. והמים האלה בעצם הם מהשילוח, וקימו, עשו חשבון הלכתי ש... כן, כן. כהנים אני חושב, אני נחרדתי מזה, כן? תומה אותה בציבור, לא יודע. הם אפילו פעם רצו לבוא עם כבש. תראה, הלכתית לכאורה זה, באמת, תומה אותה בציבור, יש בעיה של בגדים, אז יש טוענים שאפשר לפתור את הבעיה. לא יודע באמת מה עם הנושא של הבגדים. באמת אחד מגדולי ישראל אמר שהרב קלישר, שזה אחד המניות, הרי הרב קלישר רצה לחדש את הקורבנות. אבל מה יגידו מחנכינו, רבותינו, יגידו, אנחנו מבינים מה זה קורבנות, זה, אנחנו כבר בשלים לקורבנות, מה זה, מה אתם חושבים שקורבנות זה, זה דם, זה, זה בשר, זה בית מטבחיים, זה, על זה אנחנו חולמים, זה השראת שכינה וכו' וכו'.
זה מצווה.
זה מה שאתם אומרים, את מה, זה מה שאני אומר. כלומר, לכאורה מה שאנחנו מצפים זה, ואגב, המצווה היחידה שהנביאים בעצמם אמרו, שאל תחשבו שהוא צריך את האוכל הזה. כבר הנביאים אמרו. כאילו, אל תיקח את זה למקום אלי. כאילו, הרם אומר, עד רבה, תורה באה לחנך אותך שלא תסחף למקומות לא נמוכים. אתה בא, הרם מגיד, אפשר. אתה בא ועושה מזה אלילות. חס וחלילה. אבל גם אם לא נגיד כמו הרם, גם הנביאים אומרים, קורבנות זה עלול להיות גם מקום שפל. יכול להיות נורא חיצוני, נורא כאילו אנחנו נותנים לו משהו ומחניפים לו וכו'. אז לכאורה הציפייה שלנו למיין בית המקדש זה, מסתום, זה מצד אחד ודאי של כיפשוטו, שיהיו קורבנות, אבל שאיך שהם יראו זה כנראה לא כמו שאנחנו מציירים אותם היום. כאילו יש פה איזה אופן אחר של ציפייה כלפי המצווה הזאת. לכן אומרים, מה אתה רץ? ככה, צריכים להבשיד על המקום הזה. אחרת זה באמת משהו נמוך. אני אדמי לי שזה מה שאני שומע, זה רק אני שומע. אני אומר, לא מה שאני המצאתי, מה שאני שומע מחכמים ומחנכים גדולים ממני.
זה כזאת אמירה ש...
מה?
שמעתי אמירה כזאת שאומרים שאנחנו כמו סת מרכבי הרבית, כדי
שככה... כן. כן, אז זה... ומה הסברה של זה? זה חריף נגיד הניסוח, אבל מה הסברה של זה? כן, הרב צבי יהודה יש כמה וכמה עדויות, שהוא מאוד מאוד... בנושא הזה הוא שם ברקסים. אני שמעתי מרב פרומן באופן אישי, אבל הרבה אומר. שלא, אפילו להיכנס, אפילו לגבי כניסה, ובדי קורבנות בכלל. אז למה, מה הסברה, למה לא? כמו כל מצווה שצריך להשתדל לקיים אותה. אי אפשר, בסדר. תגיד שאי אפשר, אבל אני דווקא חושב שאם אני אעשה מאמצים אולי כן. זה ירתיח את העולם המוסלמי. אבל לא, נראה שזה גם יש פה איזה... אני חושב שזו האמירה החינוכית הזאת, הרוחנית. שהם צריכים להופיע בהקשר שהוא באמת יקשור את הקדושה האלוקית גם לעולם המאוד מוחשי, לבשר והדם. אבל לא שאנחנו נלך חס וחלילה למקום כזה של... אגב, זה לא כך קשה ללכת לשם, נגיד לכם. כאילו, התרחקנו מזה מצד אחד, אבל זה לא בעיה לחזור לשם. למקום השפל, אני מתכוון.
כן, זה קצת קשה, בן אדם שמניח תפילין הוא כאילו, הוא מבין את העניין של תפילין, מבין מה המשמעות של תפילין, כאילו, כל מצווה אתה יכול להגיד שאני לא מבין.
תפילין לא מתקשרות.
לא, כאילו, חורה...
מה אתה אומר?
תפילין לא מתקשרות למקום של כאילו...
מגושם.
תתן לי שנה טובה ואיזה
ככה. מגושם.
תפילין זה...
איפה כתוב בהלכה?
אין חשש להגשמה.
זה מצווה
זה
מצווה, גם אם אתה לא מבין,
למה הנביאים אמרו למה לרוב סביבכם? אתה אומר, אינך אינם, גם יורים זה על תפילים. למה לתפילתכם ותפיליכם וכו'.
מסע עבירות הם חשבו שזה יתכפר להם על ידי הקורבנות. ספורט זה לא מועיל.
אבל זה, אז אתה אומר...
עכשיו בגלל שאנחנו לא מבינים בדיוק את הקישור...
אז אתה אומר, אותה הערה תהיה גם על כל מצווה.
מה?
אז אותה הערה תהיה על כל מצווה שאדם חושב שהיא מספרת לו.
אדם
שחוטה
והוא מזכה את עצמו אבל סתם בגלל שאתה לא מבין מה...
אז אתה אומר, והנה אחרי זה, צריך שתדל את זה כמו כל מצווה. גם עכשיו.
אתה מזל את זה במקור, זה הלכה פסוקה. אתה לא יכול להגיד כאילו כל מיני סברות ולבטל הלכה בגלל כאילו כל מיני סברות. סברות איפה נחמן באמת עשה הרבה הכנות. סוף כל סוף תקיים את המצווה, זה אי אפשר.
איזה, אתה מצטרף לשאלה שלו.
כן, אני מסכים את זה. בסדר, אתה יכול...
אז למה גדולי ישראל לא נערכים לזה? יש לנו תורה שבעל פה, לא רק תורה שבכתב.
לא קובע, מה זה? חורה, זה הלכה
פסוקה. מה
אני יכול לקדש? זה דווקא מגוף המוכיח שזה... תראה, הרבה אנשים שמחים לראות וכו', אבל כמה זה מייצג? לא באמת. לא מסתייגים מזה שיש פה הסברה מצוינת, זה טוב.
יש הרבה
אפילו תודעה, געגוע, מה שזה בונה. אבל כמה אנשים אומרים שזה עכשיו הנושא שצריך לחשוב איך באופן פרקטי מגיעים אליו? מה? לא יודע, אני אגב, הסברה שאני הצעתי זה סברה. סברה שאני חושב שוב, אני אומר את זה, אני אמרתי בכנות, רציתי, אני אומר לכן, שמתי עם אנשי, למדתי להגיד את זה, אני אומר את זה. יש אלפים הכי חינוכי זה להגיד את האמת. אבל יכול להיות שלא נכון. נכון, יש סברות אחרות. שכאילו צריך להבשיל אל המצווה הזאת, לא כמו מצוות אחרות. הרב זצ"ל אמר באגרותיו שקורבנות תלויים בנביא. כאילו, זה גם נתן איזו הגדרה הלכתית. שרק עם חידוש הנבואה, הם יוכלו לסמן לנו את ההלכות של קורבנות. בקורבנות יש גם פסיקת הלכה על פי נביא, בניגוד לשאר המצוות. ומילא אי אפשר בלי נבואה להקריב קורבנות. מילא כשתהיה נבואה, אז אנחנו גם נמצאים באותה מדרגה שאנחנו מדברים עליה, כן? אנחנו מסודרים גם במובן הזה. מה אתה רוצה לשאול? כן, כן, כן. זה מה שאמרנו לפחות, כן. אם מביא שאתה שאלת אולי משהו אחר, אז נשמע, אולי זה האמת גם. מה?
לחשוב שלזה אנחנו מצפים, לזה אנחנו מצפים, זאת הגאולה, כי זה היעד.
נו, למה? שזה מקטין את התמונה של הגאולה. אבל למה זה מקטין? זה השיא, שיהיה מקדש וקורבנות. מה עוד יהיה?
זה לא
מתאים
בשלבים,
הולכים מצפים לכל מה שיבוא. למה? שאלת שכינה. שאלת שכינה. זה לא רחוק כל כך ממה שאנחנו אומרים. אני יודע מה שאתה אומר, אבל זה לא כל כך רחוק. זה גוף להגיד, אל תתפוס את זה בצורה מגושמת, את הרעיון של המקדש. אבל עובדה שעל מקדש מרגישים צורך יותר להגיד את זה מאשר על מצוות אחרות. אני יודע, יש מי שאומר את זה גם על ארץ ישראל. מה, אתה מצפה שיהיה לנו מדינה? אנחנו אומרים, לא, אבל זה דבר גדול מאוד. אז גם, מה? מה, אתה מצפה שיהיו קורבנות? לא, ברור, אני רוצה גם שכינה, אבל אם אפשר, בינתיים לפחות קורבנות, כתוב בתורה להקריב, אז יקריב, אז שכינה תבוא, אולי אחר כך.
אתה יכול להגיד יותר על המדינה.
משום מה אומרים אחרת, נכון? זה מה שאני שומע, שזה לא אותה הסתייגות. והמקור זה הנביאים, מה?
לא רוצה את המדינה, רק הקורבן יש תהיה
שם. לא רוצה את המדינה, מה?
קורבן יש שם,
הצגה של המחשבה,
וגם בכלל החלטית, מוזר לס
אז אתה אומר, הנה חנמי, שהמצווה הזאת היא באמת קצת שונה, שני, שבה תלוי למה האדם מכוון. שאר המצוות, אם הוא מכוון לקיים את התורה, זה מספיק. המצווה הזאת, אם הוא לא מכוון לגמרי לשם שמיים, ואולי זה גם קשור ללהבין מה זה אומר לכוון פה לשם שמיים, אז המצווה הזאת לא... למה לרוב זה התחסן?
זה לא מותר
לי, זה מצווה קדיש, אז... מה? שלא מותרים
קורבנות, אף אחד לא מבטל פה את זה בסדר,
יש לו נכתפן, אז הוא מבטל את זה בסדר. אם
אתם קורבנות, זה לא מותר על מישהו נשיאה.
אתה אומר,
זה בגלל
שזה מצווה ציבורית. זה ציבורית, אני אומר,
אנחנו
הראינו לנו שום בעיה לחכות עד שאתה בעגולה, מה שקודם. אתה אומר, הסברה אחרת, למה... כן, למה זה שונה. למה לא עושים השתדלות לזה? אבל אני שומע, לא רק שלא עושים תגיד בסדר, אני לא חייב, לא לחוץ על זה מחר הבוקר, אני המצווה שלי זה כרגע...
אז תגיד שאנחנו כן מחכים להשארת השכינה בשביל לעשות את המצווה הזאת.
כן.
אנחנו מחכים לזה ואנחנו לא לחוצים כאילו לגן את המצווה בגלל ש...
כן, אין פה ביטול עשה.
כן.
אבל שלא יודע, על מי מוטל המצווה הזאת? לא יודע, על הציבור. וזה לא כל אחד צריך קצת להתאמץ שהציבור יגיע למצב הזה? קצת, אני מסכים, קצת פחות אולי מזה. זה דומה אגב לארץ ישראל לפי מה שאתה אומר. זה לא מצווה קצת, לפחות הכיבוש שלה הוא ציבורי.
לא, הוא אומר, הוא איזה
אדירה, אבל הכיבוש, השלטון, זה ציבורי. ונגיד הדבר הזה, אנחנו קוראים את המצווה. נכון, זה לא אולי כל אחד באופן אישי יכול, מוטל עליו. אבל מי שמסוגל, מי שמרגיש שהוא יכול לעזור בזה באופן משמעותי, זה כן צריך להתאמץ. אחרת זה יהיה גדר עדי בישות ואף אחד לא יעשה.
הוא אומר, אולי
מתכוון... אגב, אני אגיד לכם שאם יהיה לנו אפשרות ממשית להקריב, לא, אני אפסוק. אני חושב, אגב, אני מרוץ דבר ככה, קצת אשתף אתכם, דבר אחד יותר בסברה פשוטה ברור לי, גם מי שיסבור אחרת מהרב שלא צריך נביא, דבר אחד כן ברור לי שצריך לפני שיהיה קורבנות. נראה לי דבר פשוט, שצריך סנהדרין לפני קורבנות. כי אחרת יעשו שם 10 תמידים כל יום, או אחד לפי נוסח אחר. נכון? לא, זה מהותי שיהיה איזושהי מסגרת הלכתית שמקובלת על הציבור. זה טכני צריך את זה, אחרת אי אפשר לעבוד. נכון? מי יכריע בכל הספקות? מי שמחכה שיבוא אליהו נביא, אז אין לכן עמי, אליהו נביא יפתור את הבעיות. אבל מי שאומר שגם כדברי הרמב״ם, שהדברים יכולים גם להתממש בדרך חיי הטבע, כך אומר הרמב״ם, שלא חייב להיות ניסים ונפלאות, יכול להיות שאליהו נביא זה לא נס, זה נמצא היום אצל מקובל פלוני, אצל מקובל המוני, זה יבוא ויגיד מה לעשות. אבל לפי הרמב״ם פשט משמע שזה יהיה בדרך חיי הטבע. אבל צריך את מי שישב ויברר את כל ההלכות, יש הרבה הרבה ספקות. לאור שמכון המקדש כנראה עוסקים בזה, ואולי הם מומחים לדבר. אז מן הסתם, אם עוד גדולים יתעסקו בזה, אז יהיה להם סברות נוספות. אז צריך כוח מכריע. עכשיו, ברור שלהגיע לסנהדרין, זה גם מדרגה. כאילו, זה גוף איזה הבשלה. גם אם השיקול, העיכוב הוא טכני, אבל זה הבשלה מאוד משמעותית שצריכה להיות. אז אני אומר, אם זה יהיה, לא יצטרך שישנו אותי, כן, יהיה מלך ואמריקה לא מפריעה, כי גם סכנות, לא בטוח צריך להסתכן על זה, סכנה קיומית לכל העם, כן? הגויים פחות או יותר מאפשרים, הממשלה רוצה, הסנהדרין קיימת, ושואלים אותי, אז צריך לשאול אותי. למה לא? כאילו, כמו שאתם אומרים, אז ברור שכן. אבל אני חושב, זה לא השאלה, אם זה יהיה אפשרי, נעשה. אבל למה אנחנו לא שמים את כל האנרגיות שלנו שזה יהיה אפשרי? זה נראה לי מה שאמרנו. וזה לא חלילה שאם האונס ירד, אז לא נקיים. אבל למה לא עושים את כל המאמצים להוריד את האונס הזה? זה קשור שיש פה גם תפיסה חינוכית. ככה נראה לי. אני אסביר אחר. טוב, אז כל זה רק היה הקדמה, כי זה באמת חלק מההתנצלות שהבאנו פה את הנושא של הקורבנות, שעומד נושא חמור. אבל אני חושב שיש פה עוד משהו. מה שהרצוי היה אומר להתרגל לחשוב כך, כאילו, שמתי לב, מה משתף? יש שונה בין הדוגמאות, אבל יש משהו משותף. בכל הדוגמאות האלה, הרב מדבר על מהלך שהתיקון הוא לא בבת אחת, הוא לא כאילו שאתה נפגש עם שלמות בבת אחת, אלא אתה נפגש עם תהליך. זו ההסברה שיש פה של הרב, שהתורה, הצורה שהיא בונה את העולם זה באופן של תהליך. לא רק מצד האדם. ברור שאנחנו, עד שאנחנו נקיים את התורה, זה ייקח לנו זמן. זה אף אחד לא, זה ברור. אבל אפילו התורה מתייחסת לזה שהאדם הוא במקום לא שלם, ואיך להביא אותו לאט לאט למקום השלם. והתורה בונה את התהליך ולא רק את הקומה האחרונה. זה מה שיש פה, זה העיקרון שיש כאן, שגם באיגרת הזאת, גם בחזון הצמחונות, ובמובן הזה זה כמו הרמב״ם, כן? עם ההבדלים שדיברנו מקודם. ואני חושב שזה מהפכה. חשבתי שאולי קצת אולי תתייחס לזה, שאני חושב שעצם האמירה הזאת היא מהפכה בתפיסה הרוחנית. אולי עוד משהו שיש מאמר שהרב נקרא קרבת אלוקים. הוא הוסיף למאמר הזה הערה, הערה הזאת נמצאת גם בהרחבה גדולה באורות הקודש, שיש כאילו בהופעה האלוקית שתי עניינים, שתי בחינות. בחינה אחת זה השלמות, בחינה אחת זה ההשתמות. שלמות זה הציור הגדול, אבל גם הפשוט. כאילו לראות שהקדוש ברוך הוא אינסופי, לא מוגבל, וכו' וכו'. כמו שהרבה העריכו הראשונים. אבל אומר הרב, נתבע הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב במקובלים, ובדברי חז"ל, כבר להיות לו דירה בתחתונים, אז נתבע הקדוש ברוך הוא שיהיה גם את הבחינה של ההשתלמות. שכאילו, זה כאילו עוד בחינה של שלמות שמאוד חשוב שהיא תופיע בעולם, זה שתהיה השתלמות, שיש מצב חסר והוא הולך ומשלים את עצמו. זה כביכול חלק משלמות תופעה אלוקית. יהיה גם אפשרות של השתלמות. עכשיו, ברגע שמדברים לא רק על שלמות, אלא גם על השתלמות, זה לא רק נפקמינה ביחס לאיך חושבים על הקדוש ברוך הוא, אלא זה נפקמינה על כל סוגיה שבעולם. כאילו אפשר את כל העולם לתפוס במושג של שהוא עומד מול שלמות, אפשר את כל העולם לתפוס כשהוא עומד מול עניין של השתלמות. לקח דוגמה פשוטה שדווקא קרובה אלינו, שאין לי ספק שהיא קשורה, שבמחשבת הרב, זה ודאי קשור לאותו מקום, זה הגאולה. שידוע שהייתה, ויש אולי, ציפייה לגאולה, שמשמעות שלה זה הופעה של שלמות. שמה זה גאולה? זה בא המשיח, אומר, ידן, הגיע הזמן, כולם הולכים לארץ ישראל, הכל בסדר, הכל בשפע, אין פרץ ואין יוצאת ואין צלחה. ציור שהיה ועדיין קיים אצל חלק מבתי המדרש בישראל. והרב דיבר על גאולה של קימה קימה, על תהליך, כן, על משהו שהוא, שנכון שהפסגה שלו זה מקדש, קורבנות, נבואה, שכינה, סנהדרין וכו', אבל בדרך יש הרבה שלבים, וכל השלבים חשובים, ואדרבה זה חלק מהיופי והגודל של הגאולה, שהיא באה לא בבת אחת, אלא שהיא באה בתהליך, שאז יש בזה שותפות של האדם, ומרואים מתקנים פה הרבה הרבה מדרגות, ולא רק כאילו בבת אחת קופצים למדרגת השלמות. זה אני חושב, זה גוף העניין של שהרב תפס את הגאולה, קשור לזה שהוא דיבר על מעלת ההשתלמות. ו... קצת קשור, אחד מהדרכים לסילוק הגשמה הוא קשור לזה. סילוק הגשמה זה יכול להיות, הרי הגשמה זה אחד הדברים, הרמב"ם לפחות דיבר על זה, זה אחד הדברים החמורים. אז דרך אחת לסילוק הגשמה זה להבין שהדברים מופשטים, שמורחניים, שהם לא חומריים. דרך אחרת לסילוק הגשמה זה דווקא הדיבור על תהליך, שמעיני זה דרך יותר עמוקה לסילוק הגשמה. שגם אם אתה מצייר את התמונה, היא רק חלק מאוד איזה משהו יותר גדול שהולך, הולך וגדל, הולך ואור. אני מוכן להגיד מדבר על זה שלעתיד לבוא, אז יהיה השגת השם עילוי אחר עילוי אחר עילוי. איך הוא אומר? כי, שנחזור למה אני אומר את זה, כי מי שתופס את הגאולה שהיא תבוא בבת אחת, אפשר להגיד שזה גוף הסוג של הגשמה. לא יש איזה ציור דמיוני כזה, איך היא תבוא. מי שתפוס שתבוא, במשך הרבה זמן, יש בזה איזשהו סוג של הפשטה. אני אזכיר אולי משהו שקשור לט"ו בשבט, לפחות מתחבר יפה, ככה עוסקים בראש השנה לאילן, אז ככה, זה כבר באמת מהמקובלים, שלחבב את פירות ארץ ישראל ביום הזה. אז ידוע הגמרא מכוני המעגל, שהוא הלך וראה שם את אותו זקן, שנוטה חרוב, והוא שאל אותו אם יש סיכוי שהוא יאכל מהפירות, אז הוא אמר, ככי ש... נטו לי אבותיי, ככה אני נוטע ננחדיי אפילו. וסיפר שם שכוני המעגל בעצמו, נפלה עליו תרדימה של 70 שנה וראה את הנכד, מוכל מאותו חרוב. אז היכולת לטעת עצים, שמי שיהנה מהם זה לא אתה ולא הבן שלך, אלא הנכד, זה אורך רוח. זה להיות מוכן לחשוב על תהליכים. כי בבת, אתם יודעים, כי מי שחולם על גאולה בבת אחת, הוא חולם על שלמות. על מתי הוא חולם שזה יקרה? מחר הבוקר. בימיים. חייכון ומכון זה ברכה טובה. אבל כשהציפייה של הגאולה, זה שזה יהיה מחר הבוקר, יש בזה זה הקטנה. והיא אומרת, תשמע, זה יהיה בעוד 500 שנה. אנחנו בדרך. בדרך זה כל הזה. צריכים יותר קשים, יותר איזה... זה, אז אתה צריך הרבה מאוד אורך נשימה. שוב, לא אומר, יש גם איזה משהו, דבר גדול לחשוב על האפשרות, להאמין ולהתפעל גם, שהכל יכול לקרות בבת אחת. אבל יש משהו מבחינת האדם מאוד, מאוד מרומם, מבחינה מוסרית, מאוד מעדן. זאת אומרת, אני חושב על גאולה שתי אחרי שאני, אחרי ימיי בכלל. זה ציור אחר של גאולה. כאילו, אתה חושב על העולם, לא עליך. חלק מהחיסרון של הגשמה זה שאתה לוקח את זה למושגים, לציורים שלך. זאת אומרת, שאתה חושב על גאולה תהליכית, אז אתה צריך לחשוב על משהו שהעם כולו שותף בו, ולא רק דור אחד, דורות. זה לחשוב אחרת לגמרי. זה הרבה יותר עמוק, הרבה יותר שלם במידה מסוימת, מלחשוב על התמונה השלמה. אז זה ה... חשבתי ככה, שחשבתי על הדברים האלה, שיש את המשנה, בנוסחת אבות, בית ספר שילדי לומד, תחיה, יש... הם שרים את זה אפילו בניגון, את המשנה הזו. אז המשנה אומרת, עשרה דורות, האדם הנוח, יהודי הקמח הפיים לפניו, שכל הדורות היו מכוסים ובאים, עד שהביאה להם את מי המבול. עשרה דורות מנוח עד אברהם, יהודי הקמח הפיים לפניו, שכל הדורות היו מכוסים ובאים, עד שבא אברהם אבינו, קיבל שכר כולם. אז שוב, המבט, מי ש... שתי פשטים המשנה, כן? לפי מבט של שלמות, לפי מבט של השתלמות. מבט של שלמות אומר, אברהם אבינו, נוח, שלמות מסוימת. אברהם אבינו, ודאי שלמות. ומה זה ערך הפיים? שקדוש ברוך הוא מתאפק. עשר דורות הוא מחכה, למרות שהם, איך אומרים, אפר ואפר, לא שווים כלום. בשביל עד שיבוא הזה, להודיע, כאילו גדולה, שאולי אפילו מין לימוד לנו, ללכת בדרכי השם, שלפעמים תזר בסבלנות. אבל שמעתם איזה סבלנות, כאילו של... שלחכות עד שיבוא, עד שתבוא השלמות. אבל אפשר לפרש, ונראה לי שזה ודאי קרוב לרוחו ולמחשבתו של הרב, שכל הדורות הם היו מסלול בדרך לנוח. כדי שיוולד נוח, היו צריכים להביא כל הדורות. רק שבדרך גם יש את המחסים ובאים. נודיע כמה ערך הפיים לפניו, זה גוף עמידת ערך הפיים. תהליך. שזה לא בבת אחת. כי אם זה בבת אחת, מה צריך את כל התשע? סתם להראות שיש לי כושר איפוק? לא אומר, יש גם, לא אומר, זה גם מדרגה של הסברה. אבל זה לא, לא, כל התשע הם איזשהו שלבים בדרך. ודאי מנוח עד אברהם, שחזל גילו לנו, שהם בעבר בדרך, שהם ודאי היו חלק מהסיפור. אז כל הדורות היו מכניסים באים, כלומר, היה בהם גם הרבה חיצוניות, אבל משהו שם היה שווה את כל החיצוניות, בגלל שמשהו שם הלך ונבנה. זה מידת ערך הפיים. אז זה המידה שמובילה את הפסקה הזאת, כן? מידת ערך הפיים. אתם שמעתי, ישוע פעם הראה לי שתי פסקאות באורות הקודש, עמוד ליד עמוד. אמר, אחד זה פסקה שמסבירה את העניין של אריך, אריך אנפין, ואחד זה עתיק. צריך לשאול אותו להיזכר איפה עם כתובות. אריך אנפין זה ערך הפיים. זה גם מושג בקבלה, אבל זה המידה הזאת. ובוודאי שם לפי איך שהרב אומר, מאוד מתאים לכל מה שאמרנו. ועתיק, אם תרצו, זה הבחינה השנייה. שיש גם דילוג, עתיק, ויעתק משם. שזה יותר היכולת כאילו באמת לחשוב על איזה נס גדול, כי יש גם בחינה, אבל יש איזה נשאר. רואים את ה... יש לנו פעם את אחד הרבנים, זה אולי אותו רב שהתקרת מקודם, שמה יקרה אם יבוא המשיח, כמו שחבד אומרים, הרי אנחנו אומרים שצריך לבוא קימה קימה, מה נעשה אז? אז יש את הסיפור של דובנוב, שפעם המשיח בא, ואז כל החבר'ה רצו אחריו, כל היהודים הפשוטים וזה, כל החבר'ה. רק החסידים הלכו להתכונן. צריך לטבול במקווה, ונתבוש בגדים מתאימים, נתבוש את בגדי יום טוב, נשים את הספודיק, ובינתיים עד שהם מתארגנים, אז המשיח כבר מתרחק. ואז הם ככה, אחרי הצועקים מרחוק, משיח, משיח, הוא לא תחכה לנו. אז משיח מסתובב ושואל, מי אלה? ושואל את כל החבר'ה, חבר'ה כמו שאומרים, לא הצדיקים, מכל הסוגים. אז הם אומרים לו, תשמע, גם הם יהודים. אני רוצה די אהב לספר את זה, קצת כבדיחה על האלה שהתעקשו לא לקבל שאולי פה משהו קורה. אבל כבר אמרו את זה גם על האפשרות הזאת, כן. נניח שפתאום יקרה הנס ולא יודע, הערה כזאת. בוא נגיד, רגע, לא, לא, יש תהליכים, יש זה. אז כמובן שלא צריכים להיות נעולים בעניין הזה. בעניין גדול ועצום. אני חושב שוודאי אי אפשר לדלג על המדרגה הזאת, אבל גם אי אפשר לדלג על המדרגה של הדילוג. זה משפט של הרב כמובן. שעשו לדלג גם על הדילוג. כאן האפשרות של קפיצה. מה?
שזמנו קורות.
פתאום יבוא לאדם לחלוי, יש הרבה... נכון, נכון. זהו, זה ככה רצינו... אולי נחזור על... שבכל אופן נקרא משהו בפנים, הוא מצא דבר תסכיל, כמה משפטים קטרים. מצא דבר תסכיל. אותם שרצו להעמיד את השאיפה לביטול העבדות בהווה, מפני שתמכו את עצמם בכתבי הקודש, אינם מסתגננים, הרואים ואינם יודעים מה רואים. אמנם יש ערך לחוק העבדות החוקית שיהיה משמש לטוב בעולם, אבל צריך לזה עולם מסודר כראוי. ובכל מקום, את כל של אותם היתרונות שהעבדות פועלת באופן בלתי ברורה למחזיקים עצמם, הוא הגורם את התביעה מצד המחזיקים, כן, שהם תובעים, לבטל את העבדות. כי הם קלטו את המסר שחבוי בתוך דברי התורה, שבסופו של דבר מכוון לחירות. אבל אם לדעתי ההכנה כוללת גדולה ועצומה, אי אפשר שיהיה עולם נשפע כראוי מקדושת כתבי הקודש, כי מה משם לבדו באותו מוכשר אחר פנימי יותר קרוב. מאז גזרו חז"ל שכתבי הקודש מתאים את הידיים, לפי חיבתם דומתם. למי שרוצה להשפיע מהם דברים מעשיים בעולם הכללי שאני מוכשר אל הדרכה, כל כך רוממה כעת עד עת קץ. אז כאילו אומר, לוחמי החירות המודרניים, הם הפנימו משהו מהתורה, אבל באמת לא ידעו לקחת את זה באופן הנכון. צריך את ההכשרה. לקבל את המשקל הזה שהתורה נותנת בין לכוון אל המקום הזה של החופש ולהיטיב לאדם, לבין גם להתייחס לזה שבמדרגה הזאת יש גם ערך מוסרי לזה שיש מדרגות ויש היררכיה ויש אפילו מצב כזה של עבדות. טוב, שנזכה להיות עבדי השם.